פרשת מטות. כאן יש גם עוד פעם הרבה נושאים, אבל אנחנו היום נעשה שיעור קצר קצת יותר. אחד הדברים החשובים ביותר זה כוח הדיבור של האדם. אנחנו פותחים את יום כיפור בכל נדרי. מה זה כל נדרי? כל הנדרים שדיברתי לעצמי שיהיו מבוטלים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. יש חשיבות עליונה למה שאתה מוציא מהפה שלך. עכשיו יש כאן כבר בעיה על התחלה, והיום וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. למי הוא מדבר בעצם?
לראשי המטות?
ומה עם בני ישראל? אלא אם הוא לא מדבר?
הם אמורים להבין לו את זה, נכון?
כי מה כתוב כאן? אם היה אומר כאן, כי בדרך כלל לדבר משה זה תמיד הוא מדבר אל כולם. וכאן כתוב לדבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, אבל אין וו בלבני ישראל. אם היה כתוב וידבר משה אל ראשי המטות ולבני ישראל, אנחנו מבינים שהוא מדבר לשניהם. אבל גרי כתוב וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. אז עכשיו רגע, אז אני...
זה המטות של בני ישראל.
יפה, זאת אומרת שכרגע הוא מדבר רק לראשי המטות. זאת אומרת שבני ישראל בכלל לא שומעים על מה שכתוב כאן? ומה בעצם כתוב כאן? בואו נראה מה כתוב כאן. אמרנו, קודם כל לא יחל דברו, זה מצוין, זה טוב מאוד. זה טוב מאוד שלא יחל דברו. זה מראה לנו שהבן אדם הוציא את המילה מהפה, תקיים אותה. ודרך אגב, זה אומר, אחד אומר, אז אל אומר...
יש אחד מכותב ואחד ביהודה. כן. השם התות הם מכותבים, המיודעים הם...
עכשיו, תכף אנחנו נראה מה שקורה. עכשיו, הרב זלמן צורן כותב, יש כאן, מה זה ראשי המטות? כי הרי איפה הבעיה של אלה שמדברים ולא מקיימים? כל הפוליטיקאים למיניהם, באים לפני הבחירות.
זה כמעט כל אחד. אתה נתקל בעסקים,
כן, אבל מי יותר, אבל מי משפיע יותר?
ברור שהפוליטיקאים.
הראשים.
כן, נבחריה.
למי הייתי, ממי הייתי מצפה שמה שהוא אומר הוא יקיים?
מנבחריה.
מנבחריה. ולכן הוא קודם כל פונה לנבחריה. ראשי המטרות, אומר להם, חבר'ה, תיזהרו מה שאתם מוציאים מהפה. זאת אומרת, העזרה כאן היא בעצם קודם כל לראשי המטרות. כמובן שגם לבני ישראל, אבל ראשי המטרות זה בחשיבות עליונה, כי הם אנשים שכמו שכולנו מכירים, אוהבים להבטיח, ובחרת בו, אחר כך, תראה, לפעמים יש להם את הכוונות הכי טובות בעולם, אבל הם לא מסוגלים לקיים אותם. אז יש כאן, מה זה לא יחל דברו? בן אדם צריך לדעת מראש, א', להתכוון למה שהוא מבטיח, ב', לא להבטיח הבטחות שאתה לא יכול לעמוד בהן. כי בינינו, לא פעם ולא פעמיים אנשים סתם, אתה נעזור כמעט, הוא יודע, הוא לא יכול לקיים את זה. אבל בשביל מה אתה מבטיח? אל תבטיח. לא יחל דברו. עכשיו, בוא נראה מה קורה כאן. למה באמת הפנייה היא לראשי המטות ולכאורה לא לבני ישראל? אבל הוא אומר לו, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. אז אנחנו מבינים שאולי בעצם, וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמור. זאת אומרת, אני אומר לכם, תגידו, מה תגידו? עכשיו, איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, יכול לייצא מפיו יעשה. ואישה כי ידור נדר להשם, ועשרה איסר בבית אביה ונוריה, ושמע אביה את נדרה ועשרה אשר עשרה על נפשה, וחריש לאביה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר עשרה על נפשה יקום. ואם איני אביה אותה ביום שומרו, אני לא אקרא את הכל. מה שכתוב כזה, זה בעצם מה שנקרא הפרת נדרים. האבא, מגיל 11 פלוס עד גיל 12 שאז היא בוגרת, יכול להפר את נדריה של ביתו. לפני זה היא קטנה, הנדרים שלה לא נחשבים נדרים. אחרי שהיא גדולה, הנדרים שלה הם רק שלה, אף אחד לא יכול להפר אותם. עכשיו, אז האבא יכול להפר אותם, כאשר הוא שומע את הנדר, הוא יכול להפר את הנדר. בהמשך גם מדבר גם על הבעל. גם הבעל יכול להפר את הנדרים ביום שומעו. אם הוא שמע ולא ביטל, אז הנדר מתקיים. זאת אומרת, יש לו כאילו 24 שעות לבטל את הנדר. אם הוא לא ביטל, הנדר קיים. עכשיו, אנחנו לומדים אחר כך שמה שמדובר כאן זה אשר עשרה על נפשה, זאת אומרת, לא כל נדר. זאת אומרת, נדר שהוא לא מזיק ולא פוגע, אז אין איתו בעיה. אבל סתם לדוגמה, מה הרעיון כאן? הבן אדם מקבל על עצמו קבלות שהוא רוצה להיות צדיק. לא, הוא רוצה להיות צדיק, אבל לחשבון אחרי. אז התורה כאילו רומזת לו, אדוני, זה לא קבלות טובות. אל תהיה צדיק על חשבון אחרי. אישה מקבלת על עצמה, אני מהיום צנועה, לא מתאפרת, לא מסתפרת, לא מסתדרת. מה זה פוגע בבעלה? בבעלה בבית, הרואה מפלצת. מה, הוא רוצה לראות אישה מטופחת שהוא בא הביתה. אז נדר כזה ברור שיכול להפר אותו, ביום שהוא שומע אותו. זאת אומרת, הלימוד הוא כאן...
זאת אומרת, זה הנדר של האישה בעצם.
זה הנדר של האישה.
כן, אבל...
אבל הרעיון הוא כאן מעבר לזה.
אבל מדברים בדרך כלל הנדר שאתה נדרת, לא הנדר ש...
יפה, אז יש, אז מזה גם אנחנו יודעים, יש כאן עניין של מה שנקרא אתרת נדרים. יש אפרת נדרים, יש אתרת נדרים. אנחנו לפני ראש השנה, ביום כיפור, עושים אתרת נדרים. שאנחנו בעצם באים לבית דין, ואנחנו אומרים להם, נדרנו כך וכך וכך, ואנחנו מבטלים את כל הנדרים. עכשיו, יש מה שנקרא אתרת נדרים, שמוצאים תמיד, מוצאים לך איזה פתח, מה הפתח, שאם היית יודע את התוצאות, לא היית נודר. זאת אומרת, בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על התמונה, בעצם זה נראה מאוד פשוט וקל. אני נודר נדר, ואני אעשה אתרת נדרים. הילדה לדדת. יפה. זאת אומרת, מה יקרה? זלזול במה שאני מדבר.
זילות
בנדרים. לכן באה התורה ואומרת, ראשי המטות ספר את כל העניינים שיש התרת נדרים ויש הפרת נדרים, אבל למה אתה תגיד? למה אתה תגיד? לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. וחשוב לדעת ולהבין את הדברים. זה שהתורה נותנת לך פתח מילות, זה לא בגלל זילות, זה הפוך. זה כל כך חמור מה שאתה מדבר. סיפרתי לכם פעם, אני אפילו ראיתי לכם את התמונה, יש לי אפילו את התמונה עוד כאן, בבית הקברות כאן בסגולה. קבעו בן אדם, תכף אני רוצה למצוא את זה, אני אקרא לכם, זה פשוט דבר מדהים. הנה. אתם זוכרים שאמרתי לכם, היה איזה מישהו בפתח תקווה, שכאשר ייסדו את פתח תקווה ותכננו את בית העלמין, ידוע בסגולה, קם בחור צעיר אחד, ובדרך על הצע, ככה אמר, לא אכפת להיות הנפטר הראשון במושבה. בחור צעיר. באותו שבוע הוא נפטר והובא לקבורה, והיה הנפטר הראשון של פתח תקווה. וזה המצבה שלו. כאן בסגולה, מי שרוצה יכול לראות את זה, בחלקה, כשנכנסים לחלקה הראשונה הוותיקה, בין המצבות האנטיקות, יש את המצבה הזאת, וכתוב עליה, איש גלמוד שעלה לארץ עם בני עירו שהתיישבו במושבתנו, התבטא בעשרה ימים לפני היותו בריא ושלם, ואמר שהוא לא היה מתנגד להיות הראשון בבית הקברות הזה, נפטר ביום...
קדי, אני אביא עוד רובו בינתיים, לא?
תת... קדי... תת בתת תשרי תרמת.
קדי, להקיב רובו?
אני...
אתה אמרתי את קונטנט.
כן. אז אנחנו רואים שהבן אדם הזה בעצם בתום לב
על הצעה... הוא ידע שמגיע יומו.
הוא לא ידע.
איך אתה יודע? אולי בו בנפש הוא הרגיש שהוא זה הזמן. ופה הוא רוצה להיקבר.
אומרים שהוא בעל הצעה והיה בחור צעיר ובריא, ואולי לא שום מחלה ושום בעיה, ובגלל שעוד פעם, הקטע הוא כאן לדעת את כוח הדיבור. אנחנו לא מודעים לזה. לדיבור יש כוחות. דרך אגב, גם בעניין של קבלה, ומה, סליחה, מותר האדם מן הבן מהעין. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, דיברנו על זה בשבוע שעבר, נהפך באפו נשמת חיים, אומר אונקולוס, רוח ממללה. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא הנשמת חיים של האדם. הוא... עכשיו, אתם יודעים מה אפשר לעשות עם דיבור? מה, כל הבריאה נבראה על ידי דיבורים. בעשרה מאמרות נברא העולם. זאת אומרת שבן אדם, עכשיו, לא יחל דברו, יש לזה גם עוד מובן. זה פשוט, זה דברים שאנחנו כל כך בזילות איתם, שחשוב להזכיר אותם שוב ושוב. לא יחל דברו זה גם מובן שלא יעשה דבריו חולים. יהודי מדבר כמו שצריך, בלי כללות, לשון יפה, נקייה. מה זה לא יחל דברו? חולים. יעשה את הדברים שלו חולים, מחוללים, פשוטים. דברים לא רואים, כולנו מכירים. אתה לפעמים שומע איך למשל אנשים מדברים ברחוב עם כללות ועם דברים יפים. זה יהודי לא צריך לדבר ככה. יהודי צריך להבין. עכשיו, לא רק זה, גם יהודי, להבדיל מאלף אלפי הבדלות, הכוח שלו הוא בדיבור. זוכרים, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. כן, הכוח שלנו הוא הכוח של הדיבור. לכן חשוב שבעניין הזה שלא יחל דברו להבין את המשמעויות הרבות שנמצאות בזה. א', לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולים. שלא ידבר בסופה לא יפה, שידבר בצורה גבוהה, בלשון יפה. דבר שני, לא יחלל את דברו, זאת אומרת, לא יבטיח ולא יקיים. והנקודה החשובה, אני דיבר על זה בזוגיות למשל, שאתה מחפש בן זוג או בת זוג, ואתה שומע איך הם מדברים, לפי זה אתה יכול לשפוט מי הוא ומה הוא. האם מה שהוא מדבר או מדברת, הם עומדים מאחורי הדיבור? האם הדיבורים שלהם הם דיבורים נקיים, או שמדברים בצורה של הרחוב? זה אומר מי אתה ומה אתה. לכן זו הנקודה החשובה. והנקודה החשובה כאן זה שמצד אחד, בגלל שזה כל כך חשוב, נתנה התורה דרך מילות. הבטחת משהו. דרך אגב, כשאדם עושה דבר שלוש פעמים, דבר טוב, ברציפות, זה כאילו נדר לקיים את זה. אז לא שכל פעם שהוא עושה יגיד בלי נדר, אבל אם הוא לא אמר בלי נדר, הוא צריך לקחת התרת נדרים. עד כדי כך הדברים האלה חשובים של הדיבור.
זאת אומרת שאנחנו... אז היום כמעט כל אחד צריך לבוא ביום כיפור.
בשביל זה, בשביל זה...
תעשה לתרת נדרים. כן, בלי נדר. בלי נדר. כן, אבל מספיק פעם אחת אמרת בלי נדר.
אצלי בבית, הפסיק.
ברוך השם. ברוך השם.
אתה רואה?
נכון. וזה מה שתורה באה ואומרת לך. לשמור על תואר הדיבור. אתה מדבר.
מה שאתה מתרגל, ככה אתה...
נכון. נכון. צריך להרגיל את עצמך לדבר יפה. עכשיו, לאחר העניין הזה של הבנו, יש כאן הרבה דברים בעניין של מתי ואיך עושים את הפרת נדרים הזאת, הבעל, האישה, זאת אומרת, הבעל או האבא ומתי ואיך, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, כי העיקרון, כמו שאמרתי, זה לדעת חשיבות הדיבור. עכשיו, כשאנחנו יודעים חשיבות הדיבור, דבר מאוד מעניין קורה בהמשך, כאשר הולכים נקמו, לנקום, אומר וידבר השם משה, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, לפני שאתה הולך, זה מה שנקרא, לפני שמשה רבנו עולה למרומים, יש לו כמה דברים לסיים. הוא אומר, תעשה את מלחמת מדיין. עכשיו, מישהו אחר יודע שבעצם הסוף שלו תלוי במה? וזה שעשה את מלחמת מדיין, הוא ממהר לעשות את זה? יש לי זמן. משה רבנו אין אצלו חוכמה. הוא על המקום עושה את זה. וידבר משה אל העם, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו אל מדיין, אלף למטה, אלף למטה, אלף למטה, לכל מטה. כאן יש גם סיפור מאוד מעניין. אנחנו מדברים על צבא של עשרות אלפים, ומולם מעמידים 12 אלף חיילים, זה נשמע בדיחה. אבל מה? אם אנחנו נבין מי הלך לזה, או בזכות מה ניצח? בזכות הכוח שלנו או בזכות...
דיברנו, זה היה ביום עכשיו שיצאתי מהבית, ראיתי את הסרט על יציאת מצרים, על אקסודוס.
כן.
אז אתה רואה את כל ה... אתה יודע, זה חוזר אליך כל הזמן, כל ה... הגדולה של הקדוש ברוך הוא, איך המים יוצאים החוצה, איך פתאום התנינים אוכלים והכל נהיה דם, ואיך הצפרדעים, כאילו... זה לא...
זה לא... נכון? הקדוש ברוך הוא בורא העולם. עכשיו, מה ש... יש כאן דבר מאוד מעניין. צריך להבין שמי שהולך לצבא בעם, זה אחד שאפילו, בכללי, לא מדבר בין ההלכה של תפילין של ראש, תפילין של אסור לדבר. אם הוא דיבר, הוא לא יכול ללכת לצאת לצבא. עכשיו,
אסור גם לחשוב לפנים על משהו אחר.
רצוי שלו, אבל...
אתה יודע, שאתה מניח את היד אחר כך את הראש, לפעמים, אתה יודע, תוך כדי זה שאתה מתפלל, הראש אתה סותק קצת...
אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, יש ירידה לדור.
לא לדבר, לא לדבר על לדבר.
לא, לא, לדבר ברור, שלא למחשבות, אין מה לעשות, אם אנחנו... לכן אומרים שמפני זה צריכים לנקות את הראש. עכשיו, גם כאן ישנה נקודה, יש הרבה נקודות מעניינות ללימוד בעניין הזה של אלף למטה, אלף למטה. קודם כל ההבנה שעם ישראל לא מנצח בכוח. עכשיו, דבר שני, כאן כתוב פסוק מאוד מעניין, וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה. מה זה וימסרו? הם לא רצו לבוא. למה הם לא רצו לבוא?
הם יהיו אותם בכוח.
כן, למה? לא בגלל שהם לא רצו להילחם. הם ידעו שברגע שהם יוצאים למלחמה, משה רבנו מת. הם לא רצו שמשה רבנו ימות. סתם לאחד. הם לא רצו שישאר איתם. המנהיג האולטימטיבי פתאום עוזב אותה, מה יהיה?
לא, כאילו,
שמשה
רבנו בעצם יצא איתם למלחמה?
לא, הם ידעו שאחרי שהוא נוקם את נקמת מדיין, משה רבנו עוזב אותה. לא רצו שיעזוב אותה משה רבנו, הוא נתן להם את התורה, הכיל אותם, הכל נתן להם, הם תלויים בו. צדיק יסוד עולם, מי רוצה שאבא יעזוב, שאחד שדואג כל כך כזה מנהיג יעזוב? אף אחד. אז הם לא כל כך רצו ללכת לצאת למלחמה. ואז באים אסרו. ואיך אומרים, שכנעו אותם מה שקרה בכוח, אם אפשר להגיד, לצאת למלחמה הזאת. עכשיו, למה דווקא רק אלף? עכשיו, גם יש כאן עוד האור החיים הקדוש שעומד על הנקודה ששהוא אומר, החלצו מאיתכם. כי אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע מי צדיק, מי לא צדיק? לא, מי יודע? רק הבן אדם בעצמו. אז הוא אומר, לכן, החלצו מאיתכם. זאת אומרת, אתם תחליטו, אף אחד אחר. עכשיו, יכול להיווצר מצב, אם באמת, אחרי יחלצו כל הצדיקים, זאת אומרת שכל מי שנשאר, מה הוא?
צדיק.
לא צדיק. מה עושה? לכן עשה גם אלף למטה.
בקונטיינר רק נבחרו.
יש עוד הרבה יותר. אבל אלף נבחרו, זהו. זאת אומרת, זה לא אומר שאין עוד צדיקים.
מספיק לנו אלף.
בדיוק, אנחנו מספיק מי לעשות את זה. יש כאן גם חוכמה יפה, תובנה, לא לפגוע באף אחד.
מה שאמרו לך...
לא כולם צדיקים, אז מה? לכן אתה אומר, אני לא צריך את כל הצדיקים, אני רוצה אלף צדיקים. אז כל מי שקודם כל מרגיש שהוא צדיק והוא מתאים, יבוא. מעבר לזה, מי שנשאר, לא. ואז גם אלה שנשארים תמיד יכולים להיחשב גם לצדיקים. כי האלף הגביל בעצם את המספר. עכשיו יוצאים, ואת מלכי מדיין הרגו. נכון, נכון. זה, עוד פעם, זו עוד נקודה מאוד מעניינת. זה כשאתה שייך לכלל ישראל. לנו עמי מלך כותב את זה. ועמך כולם צדיקים. מה זה מתי? כשאתה שייך לעם. הכלל של עם ישראל זה צדיקים. כשאתה מודד עצמך בנפרד, אתה בבעיה. ואת מלכי מדיין הרגו, על חללם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו, ומוסיפה התורה, בחרב. למה לא סיפרו לנו איך הרגו את האחרים? למה כאן מזכירים בחרב? כי אם אתם זוכרים, הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. ובלעם הוא שייך לאותם אלה שנאמר להם על חרבך, על חרבך תחיה. ומי יש לו את כל, אמרנו, הידיים ידי עשיו והכל כל יעקב. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זאת אומרת, הכל שייך למי? ליעקב. החרב שייכת למי? לעשיו. מה עשה בלעם? לקח את הכלי של עם ישראל כדי לקלל אותם. רצה לא בא עם חרב להשמיד את עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה באת עם הכלי שלנו, אנחנו נבוא אליך עם הכלי שלך. לכן, כבר מציינת, הרגו אותו בחרב. עכשיו, כאן יש עוד נקודה מאוד חשובה. היות והכלי אומנות שלנו זה הדיבור, אז זה עוד סיבה להיזהר בדיבור שלנו. כי אנחנו להבדיל מאומות העולם, כשהיהודי מדבר, יש לו כוחות הרבה יותר חזקים מגוי שהוא מדבר. זאת אומרת, אני בעצם, ולא רק זה, הדיבור שלי נועד למה? לדברים שבקדושה. זאת אומרת, אם אני מועל בו, אם אני מחלל את דבריי, עושה אותם חולין, אני בעצם מעלתי בכלי של קדושה. לא אמרתי נועד רק לקדושה, אבל בוודאי שהכלי הדיבור נועד לקדושה. כל דבר נועד לקדושה.
נועד לקדושה, ונועד לתקשר, ונועד לעוד הרבה דברים אחרים.
שאתה יש לך, בוא נגיד, בגד שהמלך נתן לך. סתם אתה נגמר. איך תתייחס אליו? בכבוד?
לא חושב יותר בכבוד.
קיבלת מדליה. איך תתייחס אליה? תזרוק אותה בשירותים?
לא.
עכשיו, שאתה קיבלת מהקדוש ברוך הוא כוח דיבור, איך תתייחס אליו?
שחור יש?
תתחיל לקלל איתו?
אני כל דבר קיבל, מי שמאמין, כל דבר קיבל מהקדוש ברוך הוא.
יפה.
כל דבר.
נכון.
קיבל את
אבל מה הדבר, אבל מה אחד הדברים המרכזיים שהבן אדם קיבל? כוח הדיבור. אם הדיבור משכנעים, אם הדיבור עושים דברים, אם הדיבור מתפללים, אם הדיבור מתקרבים לקדוש ברוך הוא, מתקרבים לחברים. הדיבור הוא כוח עצום. הוא הביטוי שלך. לכן, כאן החשיבות העליונה של הדיבור, במיוחד שהדיבור נחשב לכלי שלך. יש לכם דוגמה. אני, יש לי משפט. יש לי חיית ועורך דין. את מי אני אקח שייצג אותי במשפט? החיית לא יודע לדבר?
לא, פשוט החיית לא התמקצע.
אז אני אקח את העורך דין. כשאני צריך לתקן את החליפה שלי, אני אקח את העורך דין או את החיית?
יכול שאני גם מוכן.
זה ברור הדברים האלה.
זה לא תפיסות. אתה הולך למשפט.
נכון.
אתה הולך ל...
לכן באמת אנחנו רואים כאן את ההדגשה שהרגו את בלעם בחרב. אם תשימו לב, את המלכים האחרים לא אומרים איך הרגו, כי זה לא כל כך מעניין. אבל את בלעם באה להגיש התורה. אתה באת, השתמשת בכלי של עם ישראל כדי לקלל אותם, הם השתמשו בכלי שלך, שהוא החרב, כדי להרוג אותך.
מה, היום דיבור, גם
הורג.
כשאתה מסתכל על זה היום, אתה חושב על זה יותר פנים, הדיבור היום גם הורג.
עכשיו תחשוב שאנשים היו להם כוחות דיבור, שהדיבור לבד היה הורג. כל הכוחות שיש, הגולם, איך נעימים, כל הדברים האלה, איך הם נבראו? מה זה ספר היצירה? זה צירוף של אותיות. כל הדברים האלה, שאתה, מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו מתפללים כל הזמן. וחשוב לבטא את המילים בתפילה. הנה, רק נסתכל לכם שתבינו את הכמות של האנשים, כדי שרק תבינו איפה זה. דרך אגב, גם חלוקה מאוד מעניינת של השלל בין אלה שנשארו בבית לבין החיילים. זה גם חלוקה מאוד מעניינת. שלא רק אלה שנלחמים מקבלים את השלל, אלא גם אלה שנשארו בבית. יש כאן כמויות עצומות, אבל אני רוצה להגיע לזה, איפה ה...
נכנסתי קונטיינר היום.
לא מוצא את זה. ונפש אדם מן אנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש 32,000. זאת אומרת, מדברים על 32,000 ילדות. אז תעשו חשבון, אם זה רק הילדות, שזה מדובר כאן על דמי לגיל 3 או משהו כזה, אז מה עם כל הבנים, ומה עם המבוגרים, ומה עם הזקנים? מדברים כאן על גודל עצום. ונגד זה 12,000 נלחמו ונצחים. אנחנו לא מנצחים בכוח, אנחנו מנצחים בחיבור שלנו, באמונה, נכון? עכשיו, עוד נקודה ואיתה אנחנו נסיים היום. גם דבר שאנחנו מדברים עליו כל שנה. מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. ומקנה רב היה לבני ראובן ובני גד, עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזב את ארץ גד, והנה המקום מקום מקנה. ויראו בני גד בני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר, כהן ונשיא ידה לאמור, וכולי. אני פשוט מדלג על חלק מהרים. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. עכשיו, קודם כל, משה רבנו על ההתחלה, מה מתעורר לו? באים קבוצה של אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ, מה זה מזכיר לכם? חטא מרגלים, חטא מרגלים. אומר, וואו, תראה מה קרה כאן. עכשיו, הדבר המעניין הוא, וכאן אנחנו נשים לב להבדל בין חטא מרגלים לבין מה שקורה כאן, שזה הבדל עצום, שמראה לא על גדולה, אלא להפך. ולמה תניעו נטלי בני ישראל מעבור את הארץ שנתן להם השם? הוא אומר להם בדיוק ככה, מה, אתם רוצים לגרום לעם ישראל לא לעבור את הירדן? כה עשו אבותיכם ושלחו אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחת אשכול ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ שנתן להם, וייחר אף השם בהיום ההוא וישרה לאמור, אם יראו אנשים עולים מצרים. אנחנו יודעים אם קריא את הסיפור הזה, מה אתם עושים? אתם חוזרים על הדבר הזה? והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם. עכשיו, בוא נראה, מה הוא אומר כאן? הנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. בוא נראה, למה אמרנו וזוכרים? למה המרגלים חטאו? מה היה הבעיה? מה הם חשבו? אתם זוכרים מה שאמרנו? שבאו בסך הכל צדיקים. הם חשבו שההנהגה של הארץ היא לא מתאימה. עד עכשיו היה להם הנהגה ניסית, למדו תורה, למדו כל היום, ופתאום עכשיו צריכים להיכנס ולהתחיל לעבוד. ולדאוג לפרנסה, עד עכשיו הפרנסה ניתנה להם משמיים, ישבו ולמדו תורה, יפה, והם פחדו שברגע שעם ישראל יצטרך להתמודד עם היום יום שלו בישראל, תרד הרמה שלהם הרוחנית, ואוי ואבוי מה יקרה, וזה מה שהיה בעצם הטריגר, כאילו בעצם היה בפנים את הפחדו על הג'וב שלהם, אבל זה מה שכיוון אותם, זאת אומרת, הכל היה בעניינים של קדושה. מה הסיבה שאלה עכשיו רוצים לא להיכנס לארץ? מקנה רב יש לנו. תראה איזה הידרדרות. כאן כבר לא ענייני קדושה. יש לנו הרבה צון. יש לנו הרבה רכוש. ואנחנו דואגים לרכוש. לא יהיה להם מקום בארץ. כאן תראה איזה מראה יש. ולא רק זה. ויקשו אליו ויאמרו, תשימו לב. מה? לא במדבר, הם מגיעים לירדן עכשיו.
בירדן?
כן. רק הם לא רוצים, זה עבר הירדן. זה גם שייך לארץ ישראל, בדיעבד.
איך אבל הם הגיעו? מבחינת הדרך, איך הם הגיעו...
כאן נדמה לי אפילו יש את המסלולים...
איך הם הגיעו לירדן, כאילו...
הם הסתובבו, הם לא כולם, זה היה הסתובבו.
אחר כבר.
לא, ים סוף נפתח כאן...
לא, לא, הם הסתובבו, נסתובבו. אם אתם, לא יודע אם יש כאן, כאן צריך להיות אולי את המפה באיזה מקום.
לא,
אני אומר, הנה, טוב, אני רק רוצה לסיים את הקטע הזה. עכשיו תשימו לב מה הם אומרים. וכאן אנחנו רואים את הבעיה שלהם. ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, והערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני, אנחנו נבוא ונלחם. אבל מה הם אמרו לפני זה? מה הם קודם כל דואגים למה?
למקנה.
למקנה, אתם נורמלים? קודם כל נבנה גדרות צאן, ואחר כך ערים לטפינו.
קודם כל
ערים לרכוש, אחר כך לילדים ולנשים. מה אומר להם משה רבנו? משה רבנו אחר כך עולם, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. חבר'ה, אתם השתפשה דעתכם? קודם כל תדאגו לילדים ואנשים, אחר כך לצון. מה עובר עליכם? דרך אגב, מאוד מעניין, וזה אנחנו מסיימים. שלוש ערים נבנו בעבר הירדן. שזה בסך הכל היה שתי שבטים. ועוד שלוש ערים בארץ. ונשאלת השאלה, מה היו צריכים? איפה הפרופורציה? איפה הפרופורציה? אלא שמה, מה זה עיר מקלט? הרי מקלט זה למי שרוצח בשוגג. אז אומרים, איך אומרים, בירדן היו הרבה רוצחים בשגגה. למה? למה היו הרבה רוצחים בשגגה? הרי זה, קודם כל, זה עניין, בשגגה זה לא בכוונה. עכשיו, אז כאן צריך להבחין, צריך להבין, יש מה שנגעה, שגגה קרוב לאונס, יש שגגה קרוב למזיד. מה זה שגגה? אם אתה תיסע באמצע הרחוב, בעיר שמותר 50, תיסע על 100 ובטעות תהרוג מישהו, זה לא שגגה, זה מזיד. כי אתה יודע שאם אתה תיסע על 100
בתוך העיר, אתה... זה לא עדיין, אבל זה עדיין לא בכוונה
תחילה. אבל זה, אחד כזה לא הולך לעיר מקלט.
לא הולך לעיר מקלט?
מה פתאום? זה שגגה נקרא? אדוני, אתה עובר ברמזור אדום, זה שגגה? כשמישהו נכנס בך, זה שגגה, עשית, זה שגגה? אותו דבר, אתה נוסע על 100 בתוך העיר, מה אתה מצפה שיקרה? אין לך זמן לעצור. נכון, לא התכוונת להרוג, אבל כן, באיזשהו מקום, כן התכוונת להרוג. כי אם היית יודע שזה עיר, ואתה יודע שמאה זה מסוכן, אז אתה לא נוסע על 100. מצד שני, בן אדם נוסע על 20. וקופצת לו איזה ילדה על האוטו. זה שוגג?
לא.
לא, זה אונס. הוא לא יכול, גם אם הוא היה רוצה, הוא לא יכול בחיים לעצור את זה.
אונס?
כן.
כאילו, אנסו עליו את
המאפת? בוודאי. ילד, הוא נסע על 20. יש פחות מ-20? פחות מ-20 אתה זוכל, אתה לא נוסע בכלל. אתה 20, אם מישהו יעבור, אתה תוכל לעצור?
כן.
תוכל לעצור בוודאות, מה זה תוכל לעצור? אבל טרח קפצה לך הילדה מתחת לגלגלים. אז מה אתה אשם? למה שתלך לעיר מקלט? צריך להבין את מה אנחנו מדברים. עכשיו, אז מי הולך לעיר מקלט? אותו אחד שנסע בעיר שמותר 50, נסע נגיד 45-50, ומישהו קפץ והוא לא הספיק לעצור. זה שוגג. זאת אומרת, נקטת בזהירות הנדרשת, אבל לא מעבר, וגם לא פחות. זה רק אלה הולכים לעיר מקלט. עכשיו, אלה הטיפוסים שעליהם...
ואונס לא הולך לעיר מקלט.
לא, הוא פטור. זה אונס. הוא לא אשם בכלום. עכשיו, למה שוגג הולך לעיר מקלט? כי באיזשהו מקום, יש לו אשמה. זה כמו שאתה יודע שחשמל ממית, נכון? אתה לא תכניס את האצבע שלך לחשמל. ואם אתה תתקרב לחשמל, אתה תיזהר. אתה תנתק את כל החשמל, גם אם אתה יודע שזה חיובי וזה שלילי, ואם אני אגע בזה לא יקרה כלום. בכל אופן, אתה ניגש לחשמל, אתה תנתק את החשמל. אתה ניזהר. ככה גם, אם אתה יודע שאתה הולך על הכביש, אתה צריך להיזהר. בשני זהירות, אם לא נזהרת מספיק, לך לעיר מקלט. עכשיו, למה היו כל כך הרבה רוצחים בשגגה? כי מה אמרנו? מה זה שוגג? זלזול בחוקים. אני לא מספיק מקפיד על החוקים. עכשיו, תראו לעצמכם מקום שבו מה שחשוב להם, מה זה? הריחוש יותר חשוב מהאנשים. אז אתה מתפלא שיש רוצחים בשגגה? הם לא נופים כובעי פתיחות, כי הם מזלזלים בחיים. הם לא, איך אומרים, נזהרים עם הנשק, אם הוא טעון או לא טעון. הם לא נזהרים עם כל הדברים. ואז קוראים מקרי שגגה, רצח בשגגה. אבל למה הם קוראים? כי האווירה היא אווירה של הפקרות. לצערנו הרב, היום, תראה את כל התינוקות האלה שנשכחים ברכב. איזה מין דבר זה?
זה משהו לא
נורא. על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים.
אתה יודע למה? הוא חושב על הפרנסה שלו ועל הריאות שלו ועל הנכסים שלו, והראש שלו לא...
גדרות צאן...
הראש שלו באיך... להתעסק בציוד של
הרכוש הקדוש. גדרות צום נבנה ואחר כך נדאג לילדים. זה הבעיה שלנו.
זה בדיוק כמו שעכשיו אמרת.
נכון.
ככה אתה מתרגם את זה.
לצערנו הרב.
אתה רק חושב על הרכוש ועל הרשמיות ועל הדבר.
שנזכה בעזרת השם להסתכל בדברים הנכונים.